שלום לצופים ולצופות, שלום הרב שלמה אבינר, אנחנו נפגשים שוב בפרשה, פרשת יתרו, פרשה חדשה, במרכזה מתן תורה, אבל עוד לפני כן, שם הפרשה, יתרו, יתרו מגיע. ויש כאלה שאומרים שהוא בא לפני מתן תורה, יש פרשנים שאומרים שהוא בא אחרי מתן תורה, וזה לא סתם, זה מאוד משמעותי, כי אם יתרו בא לפני מתן תורה, אז הוא בא בגלל הניסים שהוא שמע עליהם. אם הוא בא אחרי מתן תורה, הוא כבר ידע למה הוא נכנס. הוא בא לעם שקיבל מצוות עם מחויבות. זה מאוד משמעותי העניין הזה.
נכון, אתה צודק. על כל פנים זה כתוב לפני מתן תורה. איך שיהיה? כדי לומר שיתרו, כלומר החוכמה הכלל אנושית, המוסר הכלל אנושי, זה קודם לתורה.
איך רואים את זה מהגעה של יתרו?
כי הוא לפני כן, זה קודם. זה קודם בשני מובנים דרך ארץ קדמה לתורה. שהתורה זה יותר גדול מדרך ארץ, זה יותר גדול מהמוסר האנושי, יותר גבוה מהמוסר האנושי, אבל זה בנוי...
קומה שמעל.
קומה שמעל. ואי אפשר לדלג קומות. קודם יש יתרו, וגם משה רבינו, היה המון המון שנים אצל יתרו. גם המוסר הכלל האנושי הוא שווה, הצדק והיושר והאמת, בשביל זה לא צריך להיות יהודי. כמו שאמר לי חבר, אני חילוני, אני לא גונב, אני ישר, אני עוזר לכולם, בשביל מה אני צריך תורה. אמרתי לו, אתה ממש חסיד אומות העולם, ישר כוחך. אבל התורה זה מעל חסיד אומות העולם, קומה של טהרה, של קדושה הרבה יותר עליונה. אז קודם יש יתרו, ומעל זה משה רבינו.
כן, יש לזה פסקה של הרב קוק, שיראת השם, יראת שמיים לא יכולה לסתור את המוסר הטבעי, אלא היא
נכון,
בעצם קומה
נכון,
מעליה.
נכון. אורות התורה.
כן. אז יתרו מגיע, והוא מצטרף לעם, והוא מתחיל לתת עצות למשה רבנו. רק הגיע, נותן עצות. ותמנה שרי אלפים, שרי מאות, זאת אומרת, תפצל מה שנקרא, תאציל. תאציל סמכויות, ותוריד ממך עומס. וזה גם משהו שלא מובן למה אנחנו צריכים לקחת עצות מאיזה גוי במחילה שמגיע ונותן לנו המלצות. הרי יש לנו תורה, יש לנו חוכמה, יש לנו מצוות. למה אנחנו צריכים לקחת סדרי משפט מאיזה אחד ממדיין? זה לא יכול, אין לנו את היכולת להמציא את הדברים בעצמנו, לקבל אותם מתוך התורה. למה צריך להביא את זה מיתרו?
תוכן המשפט זה משה רבינו. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אבל סדרי המשפט, אומר אור החיים הקדוש, חוכמה בגויים, תאמין, זה אותו נושא.
אז את הצד הטכני,
כן, הארגוני,
אפשר לקחת, הארגוני.
נכון, חוכמה בגויים, תאמין, קבל את האמת ממי שאמרה. אגב, משה רבינו לא חשב על הדבר הזה, אלא משה רבינו חשש, שאם הוא מציל סמכויות, יהיו אנשים לא רציניים, לא, 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 נגיד לא רציניים, אבל זה אחריות, הוא מפחד. שישפטו בצורה לא נכונה. זה לא שהוא רוצה לשמור כל הקלפים
בקרוב לחזה. השאלה אם באמת זה עניין טכני ממש, או שיש פה גם עניין תוכני. הרי שאתה לוקח את משה רבנו ואומר, לא הכל משה ישפוט, אלא גם אחרים ישפטו, אז אולי זה לא כל כך עניין טכני, זה עניין מהותי.
אין ברירה, באופן עקרוני משה רבנו צודק, אבל זה בלתי אפשרי, נבול טיבול. לכן, הוא מקבל את העצה הזאת של הביזור. והחיים הקדוש, זה למדינו, פעם אחת ולתמיד, שעצות מעשיות, אנושיות, חוכמתיות, אפשר לקבל מגויים.
אולי גם רבנים צריכים קצת להציל לפעמים סמכויות, לא? הם יכולים לקרוס בעומס של הפניות, לא?
נכון. כל אחד צריך להציל סמכויות ולתת אמון באחרים, ביזור, דצנטרליזציה.
טוב. אז זה מתחיל מיתרו העצה הזאת. ואנחנו מתקדמים בפרשה, אנחנו מגיעים להר סיני, מתן תורה, ועוד לפני מתן תורה יש כמה ביטויים שעניין אותי ככה לשאול את הרב, יש כמה פסוקים מאוד יפים שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם תהיו עם סגולה, שזו מילה שעוד לא שמענו עד עכשיו מה זה אומר, אני לא יודע בדיוק בפשט הדברים מה זה סגולה, וממלכת כהנים וגוי קדוש, וממלכת כהנים זה גם ביטוי קצת מוזר, מה זאת אומרת ממלכת כהנים? יש כהנים, יש לווים, אנחנו לא, כן. לא כולנו כהנים. אז, מה זאת אומרת ממלכת כהנים?
כן, כן, כן. ממלכת כהנים, בגוי קדוש הכוונה, לא רק קדושת הפרט, אלא קדושת הכלל. למען דעת, כמו שכתב הרב קוק במהלך האידאות, שלא רק יחידים, מצוינים, וטהורים, יכולים לחיות לאור העידה האלוקית. אלא ממלכה שלמה, עסוקה בעניינים, כלכליים, חברתיים, סוציאליים, צבאיים, גם יכולה להתהלך לאור דבר השם. זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל האמת היא שלא כל עם כרגע בנוי לדבר הזה. רק אנחנו, עם סגולה. זה לא בזכותנו. זה בגלל התכונות של אברהם, כן, יצחק ויעקב, שנסוחות בתוכנו, אז אנחנו מסוגלים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. עתיד לבוא בעזרת השם, כל המין האנושי ילך לאור.
אז אנחנו בעצם הכהנים של האנושות, זאת אומרת, כמו שיש כהנים בתוך עם ישראל, עם ישראל הוא הכהנים של האומה, של העולם.
אוקיי, מליצה של הרב קוק בהצהרת בלפור, תלמיד חכם, העם התלמיד החכם של העמים, אותו עיקרון.
יפה, מתקדמים בתוך הפרשה, ואנחנו מקבלים עזרות, בני ישראל מקבלים עזרות לא לגעת בהר סיני, כל הנוגע בהר מות יומת, וזה משרה איזו אווירה של קדושה להר סיני, אבל זה משהו שמתפוגג ברגע אחרי המעמד. זאת אומרת, היום מישהו בכלל מייחס קדושה להר הזה, מישהו יודע בכלל מה ההר הזה שם בסיני. יש משהו מאוד מעניין בזה שההר שעליו ניתנה התורה הוא לא קדוש, הוא לא קדוש. הקדושה שלו הייתה רק לאותם רגעים של מתן תורה, זה מאוד מעניין.
נכון. אומר המהר"ל, התורה היא מעל המרחב, היא גם מעל הזמן, לכן ניתנה בשבת, מעל הזמן, וגם במדבר, שזה לא מקום, זה לא מקום מסוים, כי התורה היא מעל הזמן, היא מעל המקום, היא מעל הכל, היא אלוקית, היא לפני העולם והיא אחרי העולם, ולכן, לא ההר הזה. ועכשיו דברים בהתחלה, רב לכם, שבל, הר, סביב להר הזה, פנו וסעו, צריך לבוא לארץ ישראל, ושם לבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש.
לא, זאת אומרת, אין עניין לקדש את המקום, בגלל שהעניין זה התורה, ולא המקום שהיא התקבלה.
נכון.
ובכל זאת, יש מדרשים מאוד יפים על זה, שהיא ניתנה דווקא במדבר, כי יש תכונות במדבר, שמאפשרות את למידת התורה. זאת אומרת, המדבר יש בו איזשהו ענווה, יש בו איזושהי פשטות, יש בו יכולת קבלה. זה לא נבחר סתם מקום אקראי שהוא שום מקום, אלא הוא מקום עם תכונות מסוימות.
כן, זה בדיוק מה שאמרנו. כלומר, התורה היא קשורה למידת, כמו שאומר המהר"ל, מידת הפשיטות, הענווה.
מי שמשים עצמו כמדבר.
משים את עצמו כמדבר.
אולי צריך ליישם את זה היום, ללמוד תורה במדבר, באזורים המדברים של הארץ.
כתוב, ישיבות נקים בכל מקום, איך זה ישיר?
בנגב בעיקר.
ישיבות נקים בכל מקום.
בעיר ובכפר.
ובגם?
בתוך המדבר.
זאת אומרת, בירוחם.
כן, נכון.
בסדר.
צריך ללמוד תורה במדבר. טוב, אנחנו מתקדמים עם העניין של מעמד הר סיני. ויש את הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, והמדרש הידוע שקפה עליהם ההר כגיגית.
כן.
עכשיו, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו חוסר בחירה, שעם ישראל בעצם נאלץ לקבל את התורה, גם אם הוא לא רוצה. קפה עליהם ההר כגיגית, אבל אנחנו מלמדים את הילדים וגם את עצמנו, נעשה ונשמע. אנחנו שאלו אותנו, ואנחנו אמרנו נעשה ונשמע. איך מתיישבות שתי האמירות האלה? איך מתיישב העניין של של הכפייה עם העניין של הבחירה? זאת אומרת, מה יותר חזק פה?
שוב המהר"ל. זה נכון שקיבלנו את התורה מרצון. אבל לא לחשוב שזה תלוי בנו. אם אנחנו רוצים, מקבלים. לא רוצים, לא מקבלים. זה הכרח.
זה משהו גדול מדי בשביל שאנחנו נחליט שלא מתחשק לנו לקבל אותו.
זה הכרח אלוקי, זה הכרח לאומי, זה הכרח עולמי. כי אם לא מקבלים את התורה, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו.
כן.
זה הכרח קבלת התורה. זה גם הכרח נשמתי. התורה היא נשמתנו, היא אופיינו. נכון?
זה מתנגד לעצמיות שלנו. יש איזה מאמר של הרב קוק, שאם אתם לא מקבלים את התורה, כל העולם מתקומם למולכם, אז זה שאתם מתכחשים לעצמיות שלכם.
כן, נכון. כלומר, יש לנו בחירה חופשית, אבל אין לנו בחירה חופשית לשנות את הטבע שלנו. כמו שאדם אין לו בחירה חופשית לא להיות בן אדם. יש לו בחירה חופשית להתנהג לו כמו בן אדם. כך לנו אין לנו בחירה חופשית לא להיות עם ישראל, לא להיות התורה, יש לנו רק בחירה חופשית, להתנקר לעצמיותנו ולטבע שלנו, אבל הטבע שלנו, האופי שלנו, השייכות לתורה, ההכרחיות של התורה, זה מוכרח, זה כפיית הגיגית.
הבנתי. עכשיו, כל המימד הזה של הכפייה, אני חושב שהוא קצת חסר בדור שלנו. מדברים הרבה על התחברות. רוצים להתחבר לתורה, רוצים להרגיש את התורה. ולפעמים חסר העניין הזה של כפיית הגיגית. את המימד הזה שזה כמו שהרב אומר, גדול, משמעותי וחשוב, בשביל שאתה תחליט אם זה בא לך להתחבר או לא.
המושג של התחברות לתורה, הוא הופיע ב-20 השנים האחרונות, מחלחול, מה-New Age, העידן החדש.
כן.
כי המהר"ל אומר, זה נכון, הרמח"ל מסילת ישרים פרק א', זה נכון שהאידיאל זה ליהנות. ליהנות ולהתחבר, אבל זה של עולם הבא. העולם הזה הוא לא עולם של מילוי הנאה, הוא עולם של מילוי חובה. ואנחנו צריך למלא חובתו. חובת האדם בעולמו, חובת זכויות התלמידים,
כן,
חובת התלמידים, חובת המורים, חובת ההורים, חובת הילדים, חובת החייל, חובת האזרח, חובת
המדינה. אז אנחנו צריכים לחזק את מושג החובה.
זכות האזרח לדעת, חובת האזרח, אבל חובה, לא צריך לומר שחובה זה סבל וייסורים.
כן.
אדם הוא מאושר כשהוא ממלא חובתו, אבל אם הוא מחפש כל הזמן את העונג ואת העושר, הפילוסופים אמרו, מי שמחפש את העושר, הוא לא ימצא אותו. אלא מי שמחפש לעשות את הטוב, גם יקבל עושר. אשרי תמימי דרך, אשרי עם שככה.
אבל יש בכל זאת מקום לדבר קצת על התחברות. זאת אומרת, בכל זאת, הדור הצעיר, הוא רוצה לחוש, יש בזה משהו אמיתי גם. יש בזה משהו שבא ממקום טהור לפעמים, שרוצים להזדהות עם הדברים. הרי ברור שהמעלה יותר גדולה אולי לקיים את המצוות, זה מתוך הזדהות, מתוך הבנה, שאתה עושה את הדברים מתוך...
אבל ההזדהות זה מה שמתוך הבנה, אבל זה לא חייב להיות מתוך חוויה. איך אומרים? לשם הוויה,
לא לשם
חוויה. כן? החוויה, יש לה זמן, איך אומרים? מדף...
קצר מאוד.
חיי מדף קצרים מאוד. אם אתה חי מחוויות, צריך עוד חוויות, עוד חוויות, עוד חוויות, אותו דבר הנישואין. הנישואין זה... התקשרות, רצינית, אחריות. אם אדם, הוא רוצה לחוות...
תסק את הריגוש
הזה. אז הניסויים נופלים. משבר שחיקת אהבה רומנטית, זה נשחק. צריך להיות רציני.
אבל בתפילה למשל, זה עוד משהו שמעניין אותי. אנחנו יודעים שבדור האחרון, יש יותר רצון להפוך את התפילה לחווייתית. יכול להיות שזה גם משהו בעייתי, זה קצת... זה מסיר את הממד הכפייתי הקבוע של התפילה כחובה?
לא צריך לזרוק אבן על כל אחד.
כן.
אבל מה שנקרא נאו-חסידות, זה תופס אחוזים מועטים של עם ישראל. זה לא מייצג. רוב עם ישראל, לא רוב עם ישראל, רוב הציבור המכונה, המתפלל, הם לא נאו-חסידים. מי שרוצה להיות נאו-חסיד, שיהיה בריא, השם יברך אותו, זה לא מדגם מייצג. זה מדגם מושך, מדגם מצטלם, אבל זה לא הרוב האומה.
אוקיי. אנחנו ממשיכים בפרשה עשרת הדיברות. עשרת הדיברות במרכז אותו מעמד מתן תורה, וזה גם משהו שהוא לא מספיק ברור, למה צריך לבחור עשרה דיברות ולהפוך אותם למשהו יותר מרכזי. לכאורה זה מאפיל על כל השאר, יש לנו תרי"ג מצוות, יש לנו תורה שלמה, למה לקחת 10 דיברות ולהגיד, אלה מיוחדות, אלה ייתנו במעמד הר סיני, זה יכול להיות מסוכן. בן אדם יגיד, טוב, אני שומר את 10 הדיברות, זה מה שקיבלו במעמד הר סיני, וזה מה שאני יקפיד בו.
נכון, מה שחזל אמרו, בגלל הצדוקים,
כן.
שטוענים, רק קיבלנו 10 הדיברות מהר סיני, ושאר המצאות של רבנים. כל דבר, זה משל של הרב קוק במאמר עיקרים, שיש אדם בריא, ברוך השם, הכל מטופל. אבל יש אדם, הוא בא מתאונת דרכים, צריך להציל את העיקר. אז תמיד צריך לדעת מה הדברים העיקריים. ואם הם קודם לטפל בעיקר, אחר כך יהיה לנו עוד פנאי נפשי, רוחני, ונוסיף ונוסיף. 10 הדיברות, אומר רש"י בשם רבי סעדיה גאון, הם כוללות כל תרי"ג מצוות. יש גם פיוטים של הספרדים שנקראים אזהרות. שכל תרי"ג מצוות מסודרות לפי 10 הדיברות.
זאת אומרת שיש בהם משהו שהוא מכליל, כללי, נכון. שטמון בתוכו
עשרת יותר. עשרת הדברות כוללות את הכל, שתי הדברות הראשונות, אני אחי השם אלוקיך, ולכן כוללים את כל עשרת הדברות, והדיבר הראשון הוא כולל את הכל.
אנוכי השם אלוקיך כולל את הכל.
הכל התורה זה נכלל לאנוכי השם אלוקיך.
יש משהו שחסר לי, אבל בעשרת הדיברות, אם אנחנו מדברים על זה ככלל, אז למה במקום לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד, לא הבאנו, זאת אומרת, לא מופיע שם, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, משהו קצת יותר כללי. למה ללכת על דרך השלילה ולהביא גם דברים מאוד פרטיים ולכאורה מצומצמים? למה לא ללכת על איזה כלל כזה של ואהבת לרעך כמוך?
זה יפה מאוד, למה אהבת לך כמוך, אבל קודם צריך להפסיק לרצוח אנשים ולגנוב אנשים. תראה, אנחנו יודעים, מכירים את הדת שחרתה על דגלה, ואהבת לך כמוך, ואפילו כתוב יותר חריף מזה, היהודים אומרים לכם, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, אבל אני אומר לכם, מה שאהוב עליך, עשה לחברך. ובפועל, הם שפכו הכי הרבה דם בכל ההיסטוריה כולה. ולכן, צריך להיות ענב, לא פרזות גדולות, אלא קודם...
לשים את הגבולות הבסיסיים קודם.
קודם לא תרצח.
להגיד איפה נגמר, איפה אני נגמר, איפה אתה נגמר. לא תרצח, לא תגנוב. לפני שמתחילים ואהבת רק כמוך, צריך לשים גבולות.
אנחנו מוכנים לוותר שהגויים לא יקיימו ואהבת רק כמוך, אם יקיימו,
לא תרצח,
ולא תגנוב, ולא תנף, אנסו לנו את נשותינו לאורך הדורות. היא בינתיים יהיה בסדר.
כן, נתחיל מהבסיס. למרות שאם נסתכל לסוף ככה עשרת הדיברות, אז לא תחמוד זה כבר לא כזה בסיסי, לא תחמוד זה יישום מאוד קשה. זה אומר שלא רק אל תעשה את המעשה האלים של הרצח או של הגניבה, אלא בפנים בתוכך תהיה טהור. זה כבר מדרגה יותר גבוהה.
ספר החינוך אומר שגם בנוח חייב בלא תחמוד, כי הוא חייב בלא תגזול, וזה מטרים לא תחמוד. על כל פעמים לא תחמוד, זה כשאדם עושה פעולה. כלומר, אם רק בלב, אני אומר, איזה חולצה יפה יש לך, אני לא עובר לא תחמוד. זה רק קינה. לא תחמוד זה כשאני מפעיל עליך לחצי,
שזה מביא לידי מעשה.
תמכור לי את החולצה שלך, מבקש מכל החברים להפעיל לך לחצים.
אז זה מתחיל להיות לא תחמוד.
יש לא תחמוד ולא תתאווה. לא תחמוד זה אני מפעיל פעולות כדי להשיג. לא תתאווה, אני רוצה את החולצה שלך, ואני מתכנן בראש, אף על פי שאני לא עושה. אבל אם אני רק בלב, אומר לי איזה חולצה יפה יש לו, זה כבר לא עבירה. זה מידה רעה של קינה. שזה כבר זיכוך.
זה לא איסור לא תחמוד.
זה עוד לא לא תחמוד.
טוב, אז הסתכלנו על הכללים. שבת הבאה, פרשת משפטים, נסתכל על הפרטים יותר. תודה רבה לרב שלמה אבינר. תודה רבה לכם, הצופים ולצופות. אתם מוזמנים להגיב. לשאול שאלות ותגובות באתר שלנו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרשה חדשה.